הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק באי היכולת להתמודד בשיחות וקונפליקטים של בני הזוג האחד עם השני. לא פעם ישנה סיטואציה בין בני הזוג שאחד מהשניים מרים את הכל והשני מרגיש חסר אונים, מעדיף להפסיק לדבר, להיות מופנם, להסתגר. זה למרות שבעבודה, בעסקים, אותו אדם שבבית הוא מופנם יותר, בעבודה, בעסקים יש לו כוח, אומץ, לדבר, להביע את עצמו. הוא אוהב תחרות, מאבקי כוח, בכל כך הרבה תחומים. אבל בבית, לדוגמה, האישה מרימה קצת את הטון, הבעל מאבד את עצמו, ומעדיף להיות מופנם יותר. מה קורה שם? אימותים זו חוויה קשה. האימותים מנפצים את התקווה שמערכת המסרים, היחסים, התקשורת תהיה טובה יותר. האדם גם מעדיף לעשות את זה, להיות מופנם, ממקום חיובי בעיניו. הוא אומר לעצמו, היות שבכל אופן לא מצליחים לדבר, לא מצליחים להביע את עצמנו, עדיף להסתגר, להימנע מאימותיים, ובכך לעצור את הלחץ, חרדה, הנה אימות בבית. לכן אפשר להבין למה אנשים מעדיפים לברוח מאימותיים. זה מובן, לא תמיד זו הבחירה הכי יעילה. זה מובן, לא תמיד זו הבחירה שתביא את התוצאה הטובה ביותר. לפעמים, מה שהוא נמנע מאימות ומוויכוח, הוא מאמין שכך אפשר לשמר מצב טוב יותר, אבל זו השתיקה או בריחה משיחה שגורמת לצד השני תחושה של אלבון. אי נעימות, לפעמים גם השפלה. אמנם נכון שהגמרא בחולין אומרת, מה אומנותו של אדם ישים עצמו כאילם, זה נהדר, אבל זה בתנאי שזה לא מעצים את המריבה, גורם ליותר זלזול לצד הדובר, והצד השותק מרגיש שהוא מוסרי יותר, ערכי יותר, על חשבון הלחץ, הכעס, התסכול של הצד השני. השתיקה יכולה להיות דבר נהדר, אבל היא גם יכולה להיות חלק מביזיון לצד הדובר. אם לדוגמה, האישה מתלוננת, הבעל לא מדבר, רק שומע, אבל גם לא עושה שום שינוי. זו לא שתיקה, זו טכנית שתיקה, אבל מהותית הוא ממשיך לעשות בבית שלו יום יום מה שהוא רוצה. ובכך הוא מלמד אותנו שהוא לא שותק בשביל לעצור אימות או מריבה, אלא הוא ממשיך את המריבה. הוא פשוט מתעלם מהצד הדובר, הוא ממשיך בשלו. לדוגמה, אשתו רוצה שיעזור יותר ויותר עם הילדים, והיא כועסת. הוא אומר לעצמו, אם היא לא תדבר יפה, אני לא שומע אותה. אבל הוא לא רק לא שומע, אלא מתעלם מהצרכים שלה על ידי שתיקה. זו לא שתיקה ערכית, זו שתיקה אלימה. הוא ממשיך בשלום, הוא ממשיך לנהל את הבית איך שהוא רואה לנכון. זו לא שתיקה שעליה עומד העולם, זו שתיקה שהיא הדיבור שבגללו נחרב הבית. אלה אנשים שנמנעים מאימות, אבל הם מגבירים את הסיכוי למריבה בעתיד. כי זו לא שתיקה שמרגיעה את הרוחות, אלא זו שתיקה שמגבירה את הכעסים. כעס ותסכול לא נשארים רדומים בראש ובלב של בני הזוג, אלא הם תופסים תאוצה ומתגברים יותר ויותר. אם בני הזוג לא יצליחו לפתור ביניהם בעיות, זה מגביר את הסיכוי שבני הזוג יימנעו מאימותים בעתיד שלהם, מה שיפגע באמון, בקשר בין בני הזוג. למה? בגלל שככל שבני הזוג פחות ופחות מצליחים לפתור ביניהם בעיות, הם יותר ויותר מרגישים חוסר אמון לנהל לשגרת חיים משותפת. הימנעות מאימות מרגיעה את הרוחות מעל פני השטח, אבל מתחת לפני השטח זה רק מגביר את התסכול, חוסר האמון שלהם להסתדר יחד. מחקרים מראים דבר מעניין. זוגות נשואים חוברו למוניטורים שמודדים תגובות ביולוגיות כמו קצב פעימות הלב, לחץ דם, במהלך שיחות בנושאים שהם חלוקים עליהם. תוצאות המחקר מרתקות. קצב פעימות הלב והלחץ שלהם עלה אצל הגברים הרבה מאוד, יותר מנשים, בשיחות קשות, בשיחות לא נעימות, והם לא פעם הגיעו למתח שרירים גבוה, כאבי בטן עמומים, קיבוץ הגרון, קצב לב מהיר, חוסר נוחות. ואז לא פעם, כך גברים מרגישים, בנוח עם ההסתגרות שלהם, כי זו דרך ההתמודדות שלהם עם תחושת אי הנוחות, החרדה, הלחץ. זה בא לידי ביטוי בהימנעות מקשר עין, שמירה על פנים חתומות. לא פעם אפשר לשמוע את האישה שאומרת, אני מרגישה שאני מדברת אל הקיר, ואז היא ביקורתית יותר, מאשימה יותר, והוא מסתגר יותר ויותר. אז מה עושים? עדיף לדבר שיחות קשות בישיבה. זה מרגיע. עדיף לעבוד על נשימות הרפיה ורוגע. בלחץ בני אדם נושמים מהר יותר, מה שמשפיע על הלחץ שנעשה יותר ויותר ומתגבר. וזה לעומת מי שיש לו נשימה נכונה. במהלך שיחות רוויות מתח, זה מפחיד באופן משמעותי את קצב פעימות הלב ואת לחץ הדם. נשימות עמוקות, נשימות מהבטן. הבטן מתנפחת בזמן הנשימה. נשימה כזו מרגיעה את בני הזוג. דיבור באיטיות, ברכות ומשמעותי מאוד. לא מהר, אלא לאט. לא בכל רם, אלא ברכות. כשאנשים כועסים לדוגמה, מ-1 עד 10 ברמה של 4, אם הם מדברים בלחץ, במהירות מרימים את הכל, הכעס גובר לרמה של 6, אולי אפילו 7. אותם אנשים בזמנים אחרים, בכעס כשהם דיברו, בנחת, בקצב דיבור איטי, לא בטון גבוה, הם היו פחות בכעס. ומכאן לעוד נקודה. חשוב שבני הזוג כשהם מגיעים למצב כזה של ויכוח שיעשו פסק זמן. בזמן שמרגישים שהשיחה מעיקה, קשה, זה הזמן לעצור. השיחה לא יעילה. זה הזמן לומר לצד השני, אני מבין שאת כועסת ואני כועס. בואי נעשה עצירה. ונדבר מאוחר יותר. עוד שעה, שעתיים, שיהיה יותר נוח לשנינו. הפסקה חשובה בשביל שיוכלו לנוח, להירגע, להשיח דעת, ואז לחזור לנושא. אפשר להירגע, אפשר לישון, אפשר לצאת להליכה, אפשר לדבר עם מישהו אחר על נושא אחר, אפשר לנקות את הבית, אפשר לצאת לעבוד. לא משנה מה. העיקר להרגיע את הרוחות, ואז יותר מאוחר לחזור למקום ענייני, ולנסות לפתור את הבעיה. ומכאן לעוד נקודה, לא חייבים לפתור הכל לפני שנה, אפשר לעשות עצירה, לומר קריאת שמע, הרי אני מוחל לכל מי שיכעיס והקנית, אני מוחל, ואז להמשיך לדון עניינית בנושא המטריד. חשוב מאוד לזכור שהבעל לא בורח בגלל שהוא לא רוצה לפתור בעיות, אלא הפוך, בגלל שבצורה הזו, הוא לא מצליח לפתור בעיות על ידי אימותים, על ידי דיבורים על שיחות קשות. זה לא אומר שלא צריך לפתור את זה, זה כן אומר שלא צריך לומר לבעל, אתה לא אכפתי, אתה אדיש, זה האופי שלך, ככה אתה וכך היא משפחת המוצא שלך. אלה הן אמרות שאולי מי שאומר אותה מרגיש בטוח בנכונותן, ואולי הן נכונות, אבל זה לא רלוונטי, זה לא יעיל, זה לא מה שיפתור את הבעיה. עדיף למצוא את דרכי ההתנהלות בדיאלוג בדו-שיח בצורה שמתאימה לשני בני הזוג. לפעמים אחד מהשניים יתקדם בקצב איתי בפתרון הבעיות. בעיקרון עדיף לא לבקר, אלא לעודד ולחזק את ההתקדמות אפילו שזוהי התקדמות איטית. חשוב לזכור שאימותים, אי נעימויות זה מחיר שמשלמים לפעמים על אי ההסכמה, אבל המחיר שמשלמים על נושאים לא פתורים, לרוב זה מחיר הרבה יותר יקר. בגלל שזה מרגיל את שני בני הזוג לחשוב שאנחנו, בני הזוג, לא נוכל להסתדר יחד, וזה פוגע באמון של בני הזוג, ביכולת שלהם להצליח לנהל את שגרת החיים שלהם. אמון בין בני זוג נבנה בעזרת שגרת חיים טובה ויעילה. חשוב לזכור, כשבני זוג מתווכחים ביניהם, מי הצודק ומי הטועה, הם לא מתנהגים כשותפים אחד לשני, אלא כיריבים אחד של השני. לא כחברים באותה קבוצה, אלא כיריבים אחד של השני. הבדלי דעות בין בני זוג הם לא הבעיה, אלא הגישה לפתור את הבעיה. מי שלא יודע לפתור בעיות עושה הבחנה לא נכונה ואומר יש בעיה אצל בן או בת הזוג. הוא אומר שהבעיה באופי של הצד השני. אבל זה לא מדויק. זוהי הבחנה לא נכונה. זוהי הגדרה מוטעת. ההבדל הוא באופי. הבעיה היא לא בהבדלי האופי, אלא בחוסר היכולת לנהל את הבדלי האופי בין בני הזוג. אם הם היו יודעים לנהל את הבדלי האופי, תקשורת יעילה, לא מאשימה, מבינה יותר, מכילה יותר, פשרות בהדרגתיות בין בני הזוג, אז הבדלי האופי לא היו מהווים בעיה ביניהם. אלא אדרבה בדיוק הפוך, גיוון מעניין. אבל כשבני אדם הם באופן מתמיד מחפשים מי הצודק, מי הטועה, מי המוסרי, מי לא, האדם מצייר את עצמו כמי שיודע הכי טוב, מבין הכי טוב, גם אם והיה, והוא באמת יודע יותר מהצד השני. זה היה נהדר אם והיה והיינו עוסקים במערכת יחסים שממוקדת בנושא אחד, לדוגמה, תחום האומנות, תחום האדריכלות, תחום הרפואה, תחום מקצועי זה או אחר. אבל כשאנחנו עוסקים בקשר בין בני אדם, אדם שרוצה להיות צודק כל הזמן, מצטייר כזה שיודע, יש כאן אווירה סמויה שמועברת בקשר בין שני האנשים. התחושה שמתקבלת היא, יש הורה, הוא הצודק והוא היודע, הוא החכם והוא המוסרי, ויש ילד והוא הרע והוא הלא חכם, הוא הלא יודע. במערכת הקשרים הזו אין שני בני אדם שווים, יש שני בני אדם, האחד הצודק והשני הטועה, והצורך התמידי להיות צודק כל הזמן עלול להראות על צורך תמידי להוכיח שאני הצודק והשני טועה. וכך יש הרבה מאוד ויכוחים על דברים שוליים, על דברים קטנים כל כך. לאחר מכן בני הזוג, בני האדם, אומרים לעצמם, איך אנחנו, זוג מבוגרים, יכולנו להתווכח כל כך הרבה על דבר שולי כל כך. ובדרך כלל שבני זוג מתווכחים שוב ושוב, אני הצודק, אתה הטועה, מי הצודק ומי הטועה, הבעיות לא נפתרות. למה? בני הזוג אומנם מתווכחים על משהו שהוא ענייני. מה טוב לילד? מה טוב לבריאות? מה טוב לבית? מה טוב לכלכלת הבית? כל מיני דיונים שנראים ענייניים. אבל זו תהיה טעות לומר, למה אתה בן או בת הזוג לא אדם ענייני? למה הוא לא ענייני? התשובה היא בגלל שישנה הצטברות של תחושות, מי צודק, מי טועה, מי חכם ומי לא. והיות שהנתונים האלה של הרגשות המצטברים הם חלק מהותי מהקשר בין בני האדם, לכן הדו-שיח הוא לא יהיה ענייני, ממוקד. אפשר גם לתאר את זה. ניקח שני בני זוג שהם טעונים, מתווכחים הרבה מאוד זמן ולא מגיעים לידי עמק השווה. אם והיה ואחד מהם ישמע דעה מקצועית, לדוגמה מרופא, מה טוב לבריאות? ישמע דעה מקצועית, מי איש מקצוע? מה טוב? בשביל הנפש, חינוך הילדים, ישמע עצה מאיש מקצוע, איך כדאי להשקיע את הכסף, כל מיני עצות מקצועיות, הוא יתייחס אל העצה בצורה מקצועית, ישמע אותה, יקשה עליה, יסכים איתה, לא יסכים איתה, אבל הוא יהיה ממוקד, ענייני, והתייחס לגופם של דברים. אבל כששני בני אדם, יש ביניהם קשר ארוך טווח, ומכלול הנושאים שהם קשורים אליהם, מכיל הרבה פרטים. גם נושא הילדים, גם נושא כלכלת הבית, גם נושא האווירה, גם נושא התפקידים המשותפים, כל כך הרבה נושאים. הנושאים האלה, אם והיה, ויש בהם קונפליקטים שהם לא פתורים, הם מייצרים אווירה טעונה, ואז גם כאשר מנסים לדבר על נושא בצורה עניינית, לא תמיד מצליחים. למה? כי יש מצבור של מאבקי כוח, מי צודק ומי טועה, בתחומים אחרים שלא נפתרו. האחד מדבר רק אל ההיגיון, האחר מדבר רק אל הרגש, ואז מתחילים לפנות האחד אל השני בצורה אישית. אתה לא איכותי, אתה כזה או אתה לא כזה. ובכלל, הניסיון למצוא פתרון ממוקד, האם להוציא כסף או לחסוך? האם לחנך ילדים בצורה אחת או בצורה אחרת? מהי חלוקת התפקידים הכי נכונה בתוך הבית? כל כך הרבה נושאים שיש בין בני הזוג, האם יש תשובה אחת שהיא 100% נכונה? קשה להאמין שהתשובה היא 100% לכאן או לכאן. בני הזוג צריכים לבנות את ההתאמה להם. כמו שאנחנו יכולים להבין בעבודת השם, לדוגמה, עבודת השם אידיאלית היא שהאדם הוא מתפלל כמונה מאות. כל מילה הוא אומר אותה בכוונה, מילה אחרי מילה אחרי מילה, כמונה מאות. דוגמה נהדרת לתפילה. האם כל אחד יכול להיות בדרגה הזו? האם נצפה שילד קטן שמתחיל להתפלל יתפלל בצורה הזו? האם נצפה שאדם שרק חזר בתשובה יתפלל בצורה הזו? התשובה היא לא. למרות שזה הדבר הנכון, זה לא הדבר הראוי. זה הדבר הנכון כך להתפלל, אבל זה לא הדבר הראוי לאדם הזה בשלב הזה של החיים שלו, כי הוא עדיין קטן מדי, או הוא רק חזר בתשובה. ואז אנחנו מבינים שאת הערך אנחנו מחפשים להתאים למידה של אותו אדם. וכך לאט לאט הוא יתעלה, יתרומם ויעלה במדרגות עבודת השם שלו. אותו דבר זה בנושא נישואים, מערכת קשרים ארוכת טווח בין בני אדם. לדוגמה, האחד אומר, אני אדם שמבין בכלכלה, מבין בעסקים, מבין בכסף, ולכן רק אני אעסוק בתחום הכלכלה של הבית, ואני אקבע כמה מוצאים, איך מוצאים, ולמה מוצאים את הכספים. בת הזוג אומרת, גם לי יש דעה. הוא אומר לה, סליחה, אבל אני מבין הרבה יותר, זה התחום שלי, זו המקצועיות שלי. הסגנון הזה, השפה הזו, היא מתאימה, אם והיה והקשר ביניהם היה רק עניינית בנושא הכסף. אבל היות שהם חיים יחד את ההחלטה המשותפת, שניהם יחיו את ההחלטה איך ננהל את הכספים, שניהם יחיו את התוצאה. אם לדוגמה הם יחליטו שהם מוציאים 4,000 שקל בחודש לנושא הקניות והמצרכים של הבית. גם אם והיה ומקצועית זוהי החלטה נכונה, אבל רגשית שניהם צריכים לחיות עם ההחלטה הזו. אולי מקצועית זה מתאים לאיש מקצוע, אבל רגשית זה לא מתאים, לדוגמה במקרה הזה, לאישה. היא אומרת שרגשית היא זקוקה ליותר, או לפחות, בגלל שביניה יש עוד כל מיני הוצאות שצריכים להיות ערים אליהם. בעיניו זה לא רלוונטי, והוא מגדיר מקצועית איך צריך להסתכל על הכספים והוצאות בצורה זו או אחרת. אז אולי זוהי התשובה הנכונה מקצועית מה שהוא אומר, אבל זה לא המענה הענייני למערכת הנישואים. מכיוון שגם אם והיה וישנה עצה מקצועית לאחד משני בני הזוג, אבל לא בטוח שזה מתאים רגשית לצד השני, ולכן צריך למצוא את הפתרון הנכון לשניהם. ולא לחפש מי הצודק ומי הטועה. ודאי שאם והיה, ואחד משני בני הזוג אומר, אני הצודק, והצד השני אומר, אתה יודע מה? חשבתי על מה שאתה אומר ואתה הצודק. אם זה מתאים לשניהם שהאחד צודק, נהדר. אבל אם והיה ולא, אז זה לא כלב שמשתמשים בו, בשביל להכניע את הצד השני. ואם האדם ינסה להשתמש בקלף הזה כדי להכניע את הצד השני, ובאופן מתמיד ינסה להצדיק את המעשים שלו במהלך הוויכוח. ואז שני בני הזוג יראו את עצמם מתווכחים על דברים חסרי משמעות, שלאחר מכן הם אומרים לעצמם, איך אנחנו, אנשים מבוגרים, יכולנו שוב ושוב להתווכח על זה? האחד מרגיש שהוא שולט במערכת הנישואים, והשני מרגיש נשלט. האחד רואה את עצמו כמי שלעולם לא עושה טעויות, והאחר ודאי שהוא עושה. ולכן הוא גם מרשה לעצמו לקטוע את רצף הדיבורים של הצד השני, רצף המחשבות. הוא אפילו אומר לו, איך אתה חושב ככה? איך אתה מרגיש ככה? איך אתה אומר ככה? ולכן נכון יותר, כשבני זוג מתחילים שוב ושוב להתווכח מי הצודק ומי הטועה, שידברו כל אחד על הצרכים שלו, על הרצונות שלו, וגם להיות אמפתי כלפי הצד השני, אבל זה לא אומר להסכים. לדוגמה, אחד מבני הזוג רוצה להוציא הוצאה גדולה בשביל חופשה. אפשרות אחת זה לומר לו, אתה נורמלי? איך בכלל אתה חושב? לא הגיוני לחשוב בצורה הזו בכלל. במצב הכלכלי שלנו, איך בכלל אתה יכול לחשוב על זה? להרגיש ככה? לדבר על זה? אפשרות אחרת היא לומר משהו בסגנון של, אני מבין מה אתה חושב, אני מבין מה אתה מרגיש. יחד עם זאת, אני לא מרגיש ככה, אני מרגיש שאנחנו כן יכולים או להסתדר עם ההתנהלות הכלכלית בצורה זו או אחרת. כלומר, לא לזלזל באמרה של הצד השני, אפילו שהיא סותרת לגמרי את מה שאנחנו אומרים, להבין ואז להביע את הדעה שלנו. בוודאי שאם לשני בני הזוג ישנה מערכת חשיבה שאומרת בתחומי הבית אני הקובע או אני הקובעת, בתחום החברה, המשפחה, אני הקובע או אני הקובעת, אם והיה וזה מתאים לשני בני הזוג, אז זה נהדר, מה שמתאים להם שימשיכו, כמובן חשוב שזה יתאים לשניהם, וגם חשוב להיות ערים לכך. אם והיה וזה יתאים לחמש שנים הראשונות, זה לא אומר שזה יתאים לעשרים שנה לאחר מכן. אם והיה ואחד משני בני הזוג אומר, אבל מה שאני אומר הוא הגיוני יותר, או הוא אומר, אני לא גדלתי בבית שחושבים כמו מה שאתה אומר, או הוא אומר משהו בסגנון של, אני לא בכלל יכול להבין איך אתה חושב ככה. איך נוכל לענות לו? איך נוכל להתייחס לאדם כזה? התגובה שלנו תהיה משהו בסגנון של, אני מבין שההצעה שלך הגיונית, אני מבין שלהצעה שלך יש יתרונות, אני מבין שלגישה שלך יש מעלות, אבל אני גם רואה את היתרונות בגישה שלי, אני גם מעריך שיש יתרונות במה שאני אומר. אני מבין שאנחנו חושבים בצורה שונה, והייתי רוצה שנמצא איזושהי פשרה שמתאימה לשנינו. או אמרה בסגנון של, אני יודע שכך אתה גדלת, וזה לא תמיד קל לעשות שונה ממה שגדלת. אבל מצד שני, אם אני אסכים לעשות כל מה שאתה רוצה כל הזמן, גם אני אהיה אומלל בסוף, ומה שיהיה, זה שאני אסבול, ואם אני אסבול ואהיה אומלל, גם לך בסוף יהיה קשה, כי יהיה לך קשה עם אדם אומלל שנמצא בחברתך לאורך זמן. לכן חשוב לי שנמצא פתרון שלא יגרום לך להיות מאומלל, אבל גם לא יגרום לי להיות מאומלל. אבל ודאי שאסור לומר רמרות בסגנון של, זה לא הגיוני מה שאתה אומר, אתה נחרץ מדי ואתה לא אכפתי, אתה לא רגיש. כמובן לא לצחוק או להביך את בן או בת הזוג. על מנת שבני הזוג לא יהיו במקום מתגונן, כי ככל שהאדם יהיה במקום מתגונן, הוא פחות יהיה בעבודת צוות ובשותפות בתוך מערכת הנישואים והקשר. וכשאדם מואשם, במקום לקחת אחריות על האשמה שלו, בהרבה מאוד מקרים, מה שהוא יעשה, הוא יאמר, סליחה, גם מאשימים אותי על דברים טובים שאני עושה, או, נכון שאני עושה מדי פעם טעויות, אבל לא רואים את הצד החיובי שלי. ואז הוא יהפוך את האשמה למסכנות, לקורבן, ובמקום להתייחס לבעיה שלו בתוך מערכת הנישואים והקשר, הוא יסתכל כמה הוא סובל, כמה לא מבינים אותו, כמה כולם ביקורתיים כלפיו. או שהמואשם יתחיל לתרץ את עצמו בכל מיני אמרות לא רלוונטיות. שכחתי, לא שמתי לב, לא הרגשתי, זו לא הבעיה שלי, זו הבעיה של מישהו אחר. ובכך הוא לא יתמקד בלפתור את הבעיה שהייתה. כי הוא עסוק בלהתגונן, וכשהוא מתגונן, הוא לא מצליח להקשיב, הוא לא מתמקד במציאת הפתרון. לכן חשוב שאנחנו כדוברים נקטין את הסיכויים שבן או בת הזוג יתגוננו, חשוב לדבר בצורה עדינה ולא מאשימה. כך יהיה לשני בני הזוג את היכולת לעבוד יחד זה עם זה ולא זה נגד זה. כך הם יוכלו למצוא קרקע משותפת להצמיח בה את הפרחים שהם היו רוצים להנות מהם לחוות אותם. אם והיה או בני הזוג מתווכחים ומגיעים לידי התגוננויות שוב ושוב, מדי פעם זה בסדר ונורמלי, אולי אפילו בריא, אבל כשזה קורה שוב ושוב, זה כבר יכול להרוס. ולכן, אם לדוגמה אני המואשם, כדאי לראות מהי האשמה. אתה לא מספיק אכפתי, אתה לא רגיש, אתה לא עוזר בבית. לנסות להתמקד במימד הנכון של האשמה ולנטרל את השאר. לדוגמה, אני מבין שצריך יותר עזרה בבית. אני מבין שאנחנו רוצים יותר שותפות בנושא חינוך הילדים. לנטרל את ההכללה ולהתמקד בנושא הענייני. ועל זה לנסות לתת מענה. היינו רוצים יותר שותפות בנושא חינוך הילדים, בנושא כלכלת הבית. על זה נדבר, על זה נראה. האם יש אפשרות להגיע למקום בריא וטוב יותר. להפוך את ההכללה למשהו נקודתי, וכך פחות להתגונן, יותר לתפקד כשותפים. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.